הארץ השבוע, כאן ליאור קודנר. בין תלול פוליטי כזה או אחר, בנימין נתניהו בוודאי עוקב גם אחר מה שקורה ברחוב צלח הדין 40 בירושלים, כתובתו של בית המשפט המחוזי. נתנאל בנדל יסכם איתנו את עדותו של אילן ישועה, איש המפתח בתיק 4000. נשמע מה מתרחש מאחורי הקלעים, מה צפוי בהמשך, ומדוע המשפט הזה עלול להימשך לפחות שנתיים, וסביר להניח שלא יגיע בכלל לסיומו. בהמשך אלוני דן, אמנון הררי ומודי בר-און, האיש הכי מזוהה עם ליגת האלופות, על המפעל המתחרה שקם לכדורגל האירופי. נדבר על כסף, כדורגל ואפילו על כדורסל. הרבה כסף יש איתנו השבוע, גם מוזיקה וכסף. אומנים מהשורה הראשונה מוכרים את קטלוג השירים שלהם בסכומים דמיוניים. ניצן פינקו תביא את הפרטים, ויאיר ניצני מטיסלאם יעריך שזה לא יקרה בישראל.
אזרחי ישראל, מה שעומד היום למשפט זה הניסיון לסכל את רצון העם, הניסיון להפיל אותי ואת מחנה הימין. גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת רק לא ביבי, כדי לתפור לי תיקים מופרכים והזויים. המטרה היא להפיל ראש ממשלה חזק מהימין ובכך להרחיק את המחנה הלאומי מהנהגת המדינה לשנים רבות.
משפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו מתנהל בבית המשפט המחוזי בירושלים כבר שבוע שלישי ברציפות. נתנאל בנדל כתבנו מלווה את המשפט הזה, שלום.
שלום, שלום.
יותר מ-30 שעות מעיד אילן ישועה. בוא ננסה לדבר על מאחורי הקלעים ומה אנחנו מצליחים להבין מהעדות הזאת. הוא מדבר על ההנחיות שמגיעות ממשפחת אלוביץ' אליו כדי לשנות את הסיקור של משפחת נתניהו באתר וואלה.
נכון מאוד, אנחנו צריכים להבין שבעצם תיק 4000 הוא בנוי משני צירים. יש את ציר אתר וואלה, שם בעצם ניתן המתת, כלומר הסיקור המוטה לטובת נתניהו, והציר השני זה ציר הרגולציה, שבעצם ניתנת רגולציה, אישורים של כל מיני עסקאות, כל מיני עטבות רגולטוריות, בעד, לכאורה, הסיקור. העדים הם בעצם מחולקים לשני הצירים, כאשר אילן ישועה הוא עד מאוד מרכזי בתיק 4000, בציר הסיקור, הוא בעצם מנכ״ל אתר וואלה, ולכן הוא יודע לתאר את מה שהיה שם בתוך האתר. אבל התוספת שלו היא חשובה מכיוון שהוא נמצא בקשר עם שאול אלוביץ', הבעלים של וואלה, והוא בעצם מספר את מה שאלוביץ' מספר לו, ואת הלחצים שאלוביץ' נתון בהם ופורס בפניו, מראש הממשלה נתניהו ומאנשיו. כלומר, ישועה גם יודע לתת הצצה שמתקרבת מעט לראש הממשלה נתניהו, אם כי לרוב לא באופן ישיר. היו שני מקרים שבהם כן זה נגע באופן ישיר לנתניהו, אבל רוב העדות היא באמת מסבכת בעיקר את בני הזוג אלוביץ'. ישועה מספר על כך שהם נמצאים ממש במודעות של שוחד, כלומר הם אומרים לו, תבצע את הפעולה הזאת והזאת, כן, תעלה כתבה, תוריד כתבה, כי נתניהו צריך לחתום לנו. כלומר, יש פה ממש את רכיב הבעד בתוך עסקה, מודעות של עסקה, אני נותן כדי לקבל, ולשתת הפרקליטות. כך נבנה תיק שוחד, אנחנו 6 דיונים מתחילת המשפט, לגבי נתניהו אנחנו מתקרבים, עוד לא הגענו לנקודה שבה אפשר לומר שכיסו רועד בינתיים.
בעדות הזאת ישועה נכנס להמון המון המון פרטים, עורכי הדין של נתניהו זה פחות מעניין אותם כי עדיין לא הגענו לחלק שלו, ונתניהו עצמו כמובן לא מגיע לדיון. בוא תאר לנו איך הדיון הזה מתנהל מאחורי הקלעים, לא כולם כמובן יכולים להיכנס לאולם, גם יש הנחיות קורונה, גם יש הרבה ביקוש להיות בתוך האולם עצמו, ויש איזו דינמיקה בין ישועה לבין עורכי הדין לבין הנאשמים האחרים?
כן, עורכי הדין של נתניהו, בועז בן צור, הוא נמצא כל הזמן בתוך הדיון, הוא בעצם מתערב כאשר ישועה מגיע ומדבר בעניינים הקשורים לנתניהו, וכמו שאמרתי, זה לא קרה יותר מדי, לכן באמת הסנגורים הבולטים יותר הם של בני הזוג אלוביץ'. הדינמיקה בתוך הדיון היא דינמיקה שהיא, אפשר לומר שהיא סוערת, כלומר, אנחנו רואים יחסים מאוד מאוד לא טובים בין התביעה לבין ההגנה, השתלחויות האחד בשני. בדיון הקודם התובעת יהודית תירוש שהשימה את סנגורו של נתניהו שהוא מאיים עליה ממש ככה, על כך שהוא הפנה לה אצבע ואמר לה, פעם אחרונה שאת מתפרצת לדבריי. כלומר, אתה רואה באמת שיש פה איזה קפיץ מתוח.
שלושה שופטים יושבים בדיון הזה, הם עדיין סבלניים או שכבר מתחיל להישבר להם?
לפרקים, כלומר, אתה רואה שהשופטים עושים מאמצים מאוד גדולים לאפשר, להיות סבלניים, לתת מקום לכל ההתנגדויות של הסנגורים, לתת גם לתביעה את מקומה, אבל אתה רואה בהרבה מאוד פעמים שמאבדים סבלנות באופן, לא יודע אם שווה, אבל גם לגבי ההגנה וגם לגבי התביעה. למשל, הזכרתי קודם את ההאשמה הזאת של התובעת על איומים, אז הם אומרים לה, אף אחד לא התכוון לאיים, בואו נמשיך בבקשה. גם לגבי ההתנגדויות של עורך דין ז'ק חנס, סנגורו של אלוביץ', פעם אחר פעם השופטים מאירים לו. בדיון הקודם אמרה לו ראשת ההרכב, השופטת פרידמן פלדמן, איך אדוני יודע להתנגד עוד לפני שנשאלה בכלל השאלה והעד עוד לא השיב בכלל השאלה. גם הם פה נכנסו אל תוך הקלחת הזאת, לפעמים זה נראה שפלדמן היא בשבטה כראש הרכב, אבל גם בשבטה כגננת.
הבייביסיטר של הצדדים.
כן, לגמרי. אגב, מעניין לציין שדווקא השופט האנונימי מבין השלושה, השופט משה ברם, שאנחנו לא מכירים אותו קודם כל לא בכלל מתיקי שחיתות ולא מתיקים יותר מדי גדולים אחרים, הוא בולט מאוד בדיונים, מוביל את הדיונים, שואל ומקשה, ואני מתרשם שהוא בעיקר מקשה על התביעה, אבל כמו שאמרתי, אנחנו עדיין בהתחלה.
בוא נדבר על השלבים הבאים, ישועה עומד להעיד עוד כמה ימים, מה אחריו? המון המון עדים שמספרים על אותה התנהלות בתוך וואלה?
נכון מאוד, קודם כל לגבי ישועה, אז אנחנו מדברים בעצם על עדות שתימשך בשבוע הקרוב, הערכה היא שתהיה הפסקה של כמה ימים, אנחנו לא יודעים לומר כמה, הפסקה שתאפשר לסנגורים להיערך לחקירה נגדית, ואז אנחנו נהיה בתוך שבועיים נוספים, כלומר שלושה שבועות מהיום, של חקירה נגדית של הסנגורים. תוך חודש, אפילו כבר למעלה מחודש, של עדות ישועה. אחריו, כמו שאמרת נכון, אבירם מלט וגם מיכל קליין, שניהם בכירים בוואלה, שבעצם מספרים על מה שקרה שם מבחינתם. ונכון, עדותם היא פחותה יותר, פחותת משמעות, כלומר, הם לא היו בקשר ישיר עם אלוביץ', הם לא יודעים לספר על מאחורי הקלעים של הנאשמים עצמם, הם בעצם כלי הקיבול של התעבורה שמקבל אילן ישועה. ועדיין יש להם את התרומה שלהם, ולכן ההנחה היא שהעדות שלהם היא תהיה הרבה יותר קצרה.
הם אמורים להביא את הצד של אנחנו יושבים בדסק החדשות, מקבלים הוראה, תורידו את היתיעה הזאת, תשימו פה תמונה יפה של נתניהו.
נכון, וגם הם ייתנו את המבט עד כמה זה סביר, עד כמה זה חריג. כלומר, אתם שאתם יושבים שנים בדסק החדשות, כמה פעמים קרה לכם שפוליטיקאי דורש? כמה פעמים קרה שאילן ישועה, המנכ״ל שלכם, מתערב בעניינו של פוליטיקאים אחרים, והם צפויים להעיד שהדבר הזה היה, למעשה לא היה, כלומר זה קרה רק בנוגע לנתניהו, והפרקליטות תנסה לבסס באמצעות העדים הללו את הפעילות החריגה של אתר וואלה לטובת נתניהו.
אמרנו קודם שהפרקליטות צריכה להראות את שני הצדדים של העסקה, צד אחד עכשיו מנסים להראות ההנחיות שהגיעו לאורחי וואלה כדי לשנות את הידיעות, והצד השני זה מה נתניהו נתן בתמורה, מתי אנחנו מגיעים לחלק הזה, ועד כמה החלק הזה מלחיץ את נתניהו.
השלב הבא הוא יהיה בתיק 4000, הוא לבסס את ציר הרגולציה, כלומר להראות את ההטבות הרגולציוניות שנעשו לטובת אלוביץ', להוכיח שבכלל מדובר בהטבות, הטבות מיוחדות, יעלה מן הסתם השאלה של הדרג המקצועי במשרד התקשורת, האם הם תמכו בזה או לא תמכו בזה. אבל כאן מגיעה נקודה חשובה, כי לא מספיק להראות שאתר וואלה פעל באופן חריג, ושהרגולציה הייתה שם התנהלות חריגה. בסופו של דבר, לב ליבו של התיק הזה, זה הכריכה בין השניים. האם היו יחסי תנאי? האם הייתה עסקה של זה בעד זה? אתה אמרת, השלב הבא הוא להוכיח שהייתה תמורה בציר הרגולציוני. בעצם חיברת פה שני חלקים. קודם צריך להוכיח את הציר הרגולציוני, בעניין לב שעצמו, ואז צריך להוכיח בזה הלב והקושי הגדול של התיק, להוכיח שהציר הזה היה בתמורה.
זו בדיוק עסקת השוחד, צריך להראות צד אחד נתן, צד אחד קיבל, ופה הקושי המרכזי של התביעה, להראות שנתניהו היה מודע, והשתתף בחגיגה הזאת, ונתן תמורה.
בדיוק, נכון, כי אנחנו יודעים שלבקש סיקור רועד זה עדיין לא פלילי, וגם לאשר עסקאות בתפקידך כשר גם זה לא פלילי, זה מתחיל להיות פלילי כשיש תנאי בין השניים. שמי שמבצע אותם, כלומר נתניהו, הוא מודע לתנאי הזה, כלומר שכשהוא מבקש סיקור אוהד, הוא נמצא במודעות כזאת שהוא יודע שהסיקור הזה, הוא נמצא בהקשר לחתימה שלו, ביד שתיים. למשל, בדיון היום עלה בדיוק הנושא הזה, שבעוד אלוביץ' ממתין לנתניהו לבצע חתימה שהיא פשוטה רגולציונית פורמלית בלבד, תוך כדי שהוא ממתין, שיש לו רוכש של אתר יד שתיים שמחכה כבר לבצע את הרכישה, נתניהו מבקש להוריד כתבות, להעלות כתבות וכו'. עכשיו השאלה, האם כשהוא נמצא בתוך המצב הזה, הוא מקשר בין השניים. השופטים יצטרכו להתרשם ולקבל החלטה.
ואת זה הפרקליטות מתכוונת לעשות באמצעות עדי המדינה, בעיקר שלמה פילבר.
נכון, מאוד שלמה פילבר הוא עד מרכזי מאוד, הוא נמצא באמת בצומת הזאת, שבין שני הצירים, גם ניר חפץ נמצא פעמים בצומת הזאת, שבין ציר הרגולציה לציר הסיקור. היה סיפור מאוד מעניין שעלה בשני הדיונים האחרונים לגבי שלמה פילבר. מספר אילן ישוע שפונה אליו שלמה פילבר, צריך להבין, פילבר הוא הרגולטור של ישוע. הוא פונה אליו ומביא לו מחקר תקשורת שמראה שוואלה מעלה הרבה מאוד מאמרי דעות, רוב מאמרי הדעות הם נגד נתניהו. מאיפה מגיע מחקר התקשורת הזה? זה מגיע מיועץ של נתניהו בשם יונתן שכטר, שנשלח על ידי נתניהו לאלוביץ', שאלוביץ' יעביר לישוע. אנחנו מבינים שהמקרה הזה הוא בדיוק ראייה שתעשה בשימוש הפרקליטות לחבר בין הצירים. הנה הרגולטור שאמור לאשר עסקה, הוא מבקש סיקור אוהד לטובת נתניהו, הנה לנו החיבור הזה של שני הצירים, ואת המאחורי הקלעים הזה כמובן יש גם את הראיות וגם יביא עד המדינה פילבר וגם חפץ.
אז אנחנו מדברים על שלושה שבועות של עדות ישועה, עוד בלי החקירה הנגדית, אחר כך עוד עדים, ופה זה רק תיק 4,000, מה המשפט הזה לפי הקצב 5-6 שנים, או אתה יותר אופטימי?
כמובן הכל מדובר בהערכה, אגב אתה מניח שהוא יגיע להכרעה, אני עדיין לא בטוח.
אתה מאוד התבטא לא עסקת טיעון.
תחושתי שזה לא יגיע להכרעה, או לכל הפחות לא יגיע להכרעה של העליון. בכל מקרה נניח ולא תהיה עסקה באמצע שתקטע את המשפט, ההנחה היא שלפחות בערכאה הזאת זה ייקח לפחות שנתיים, ערכאת מחוזי, אחרי זה יש לנו אולי עוד שנה וחצי של ערכאת עליון, אירוע מתמשך ולא פשוט. ואגב, אני אזכיר נקודה מעניינת, תשימו לב ששאול אלוביץ' היום הוא בן 76. הערכה היא שכשהמשפט ייגמר, כן, אחרי הרכאת עליון, הוא כבר יגיע לגיל 80. להכניס אסיר בן 80 לכלא מאחורי הסורגים זה לא דבר פשוט. בגיל 80 תצוץ המחלה, בגיל 80 יעלה הקושי, וכאשר אנחנו נגיע לדיונים של גזר הדין, הטיעונים לעונש, העניין הזה יעלה. אני בספק שגם אם הוא יורשע בשוחד, אני בספק גדול אם הוא באמת ימצא את עצמו מאחורי הסורגים בגיל 80, וגם אם כן, גם זה לתקופה קצרה, כי אולי הוא יקבל שליש, ובתוך כותלי הכלא תצוץ איזושהי בעיה בריאותית, ולכן אני לא חושב שאלוביץ', אם הוא ייכנס לכלא כמה זמן הוא בכלל יהיה שם. המצב שונה כמובן ביחס לאיריס, שהיא צעירה יותר, אם כי מצבה המשפטי הוא גם קל יותר.
טוב, נזכיר שגם שאר הנאשמים הם לא בצעירים במיוחד, גם מוזס וגם נתניהו, אבל עוד נגיע נכון. לזה. נתאל בנדל, תודה.
תודה לכם.
בישון לילה בין ראשון לשני הודיעו 12 מועדוני הכדורגל הגדולים והמפורסמים בעולם שמקימים ליגה עצמאית, אפשר לקרוא לזה ליגה משלהם. עכשיו נדבר על כדורגל, כסף ומה שביניהם. איתנו שלושה, מודי ברון, אלון עידן, אמנון הררי, שלום.
שלום.
אמנון, נתחיל איתך, אז בוא תנסה להסביר לנו את המהלך הזה, חוץ מכסף, מה מעורב שם?
בעיקר כסף, כסף וניסיונות כיפוף ידיים. אחרי שנים של ספקולציות מצד אחד וניסיונות כיפוף ידיים באמת מצד השני, 12, כמו שאמרת, לא נאמר כל המועדונים הגדולים בעולם, אבל בוודאי רובם, כולל ברצלונה, ריאל מדריד, ליברפול, יובנטוס, מודיעים שמקים ליגה פרטית, שבעצם תתחרה בליגת האלופות המוכרת והישנה, והבדל העיקרי בין הליגה הזאת לליגה הישנה, שזאת תהיה ליגה פרטית, כלומר ליגה שהקבוצות שחברות בה משוריינות אליה. אולי יהיו מועדונים נוספים שיהיו זמנים, אבל המועדונים האלה יישארו 12 המקורים.
זאת אומרת, יש קביעות.
יש קביעות, לא משנה מה עשית במפעלים המקומיים, זה בעצם ההבדל העיקרי. מה שבעצם מחליש את הליגות המקומיות, הליגות שמנוהלות על ידי ארגון הגג, שהוא UEFA, התאחדות הכדורגל האירופית. הנחה מצד המועדונים האלה זה שהם שווים את רוב הכסף, רוב הכוח שמסתובב בוודאי בליגת האלופות ובכדורגל האירופי בכלל, ולכן הם מעדיפות לשחק רק אחת נגד השנייה, מתוך הנחה שמשחק בין ברצלונה לריאל מדריד פעם בשבוע שווה להן הרבה יותר כסף, ולפי כל הערכות זה אכן שווה הרבה מאוד מיליארד. עכשיו, המהלך הזה גורר התנגדויות מקיר לקיר, מהאוהדים של הקבוצות האלה בעצמם, שרואים בזה מהלך בלתי ספורטיבי בעליל,
בגלל אותה קביעות שהזכרנו.
הקביעות הזאת שתשמר את הכוח ותגדיל את הכוח והכסף שנמצא אצל מי שחזק ועשיר גם ככה ותגרום...
בגלל שזה, הם חורגים מהפירמידה. וכרגע המצב בכדורגל האירופי הוא שלפחות תיאורטית, הפועל דימונה יכולה להגיע לגמר ליגת האלופות.
יש את החלום הנשגב להגיע לשם, וכל אחד יכול. תיאורטית.
הוא גם לא רק תיאורטית, אגב. זאת אומרת, ראינו את לסטר, לוקחת אליפות באנגליה ומשחקת אותה בצ'מפיונס. לא לוקחת את הצ'מפיונס, אבל בוודאי יכלה להיחשף לבמה המרכזית.
ראינו את מנור סולומון מנצח את ריאל מדריד, העונה. זה הרגע שפלורנטינו פרס אמר. Enough.
אם מנור סולומון יכול, אז כן. גם האוהדים של הקבוצות האלה מתנגדים, כי זה באמת מהלך ביניהם בלתי ספורטיבי. הם גם רואים כבר איך המנוי שלהם הולך להיות יותר יקר, כי אין אופציה אחרת.
כי זה מונופול.
כן, גם קבוצות מובילות אחרות, ביירן מינכן למשל, אלופת אירופה, פריס סן ז'רמן, סגנית אלופת אירופה.
שלא לקחו אותם למועדון הזה?
לא לקחו אותם בהזמנה הראשונית, בוודאי הזמינו אותם בהזמנה הנרחבת. הם בינתיים, ביירן קצת יותר נחצת, פריז פחות, למרות שכרגע הם לא בעניין. ובוודאי התאחדות הכדורגל וכל גופי הכדורגל הגדולים, הליגות המקומיות אומרות, תכף לא יצטרכו אותנו, UEFA מאיימת, מי ששחק במפעל הזה לא יכול לשחק ביורו, איום שצריך לומר, לא בטוח מה מידת הרצינות שלו, כולם נגד כרגע.
אלון, בוא נדבר על הכסף והכדורגל, זה משהו שאתה כותב עליו די הרבה. סך הכל, כמו שכתבת, זה משהו שהיה, ישנו ויהיה, אז מה השתנה?
כשמתארים את זה כמו שמתארים, אז מישהו קופץ ואומר, אבל היום אפשר להגיע, אוקיי?
אני זה שכתבת.
כן, וזה קורה גם, אוקיי? זה קורה. אז בדיוק בגלל שזה קורה אחת ל, אוקיי? וכביכול יש את האשליה הזאת שאפשר.
יש את האמריקן דרים של הכדורגל.
של הכדורגל. אז עכשיו כאילו סותמים את החור האחרון בקיר, אוקיי? אבל כמובן שהבעיה היסודית, שכבר באה לידי ביטוי שנים, בליגת האלופות הנוכחית, זה שברור שזה מפעל שהוא כמעט כמו הסופרליג הזה, ממש אחד לאחד כמעט. זאת אומרת, יש כמה מפלצות.
רק בלי הפסדה.
בלי הפסדה, נכון?
או הפוך, או
הפוך עם הפסדה הספורטיבית, התחרותית. יש כמה מפלצות כדורגל מטורפות, שהאופן שבו הן הפכו להיות מפלצות גם, הוא מחריד בעיניי, בטח קבוצות כמו סיטי ופריס סן ז'רמן וכל ההשתלטויות, מדינות ששמו שם כסף בשביל להלבין את עצמם בכל מיני מובנים, ואנחנו...
בעיקר מדינות מהמפרץ, שפשוט יש הרבה כסף
נכון,
שזורם לכדורגל לאירופה.
נכון, וקטר וכולי, והם רואים את זה כאיזה פרויקט יחץ יותר מכל דבר אחר. אנחנו משתפים עם זה פעולה, כאילו הכל בסדר וזה. גם הבסדריות האלה, ברצלונה, ריאל, זה גם מפלצות מסוג אחר, צריכים גם לדבר על זה. זה קבוצות שאגב שואבות כסף, בעצם עיריית מדריד, אוקיי? כל הדבר הזה הוא בחובות אדירים, החוזים שהם עורכים זה חוזים בלתי אפשר, לא הגיוניים. אתה יודע, שחשפו לפני כמה חודשים את החוזה של מסי. מסי, עם כל סוללת עורכי דין, הלך לתבוע את העיתון שהעז להגיד 555 מיליון יורו שהרוויח לתקופה.
מגיע לו, אבל.
אתה יודע, אני בסוף...
יש מסי רק אחד?
יש מסי רק אחד, מגיע, אני אומר לך, אין בעולם, לא המציאו את האיש ששווה לא 555, גם לא 55.
אבל עדיין, גם בשיטה הקיימת, הבלתי מספקת, שחקן של בטה בוריסוב יכול להעביר את מסי עם ה-550 טריליון שלו בין הרגליים.
יכול, ובגלל שהוא יכול, מתאפשר העיוות הזה. בדיוק בגלל שהוא יכול, בגלל שאתה יכול להגיד, זה יכול לקרות.
אז נמשך מנשף המסכות.
כן, כי חייב, נשף המסכות...
כשאתה אומר עיוות, תסביר לי מה הישר. מה האוטופיה שלך ל...
אני רוצה כדורגל שכונתי.
לא, אני... עזוב.
גם אני. דרך אגב, המילה שכונתי שייכת לפה, כי אני חושב, מה שיקרה למועדון השכונתי שלי בתהליך, זה מה שקרה לבית המרקחת השכונתי, ולמלכות השכונתית. זאת אומרת, לא תהיה יותר הפועל חיפה, יהיה סניף של רשת מועדוני ליברפול העולמית.
גם פה בישראל אפילו.
בכל העולם, זאת אומרת, מה שקורה כרגע בכדורגל, משקף את ליברפול, סיטי וריאל מדריד, פותחים בית ספר אנתרופוסופי. אומר זאת כך.
שים לב מי נאבק במי פה. שים לב, בוריס ג'ונסון, עמנואל מקרון, אוקיי? פתאום באים לעזור לוופה, בעצם מול מי? מול כוח של כסף בלבד, שאומר, חבר'ה,
שגם מדינות... שגם הוא אגב מדינות.
אה?
קטר, אמירויות.
אבל, 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 אבל רגע, הסופר, הסופר לגלו, אני לא מסתכל על זה, הסופר לגבה ואומר, חבר'ה, אין יותר מדינות, יש כסף. זה מה שיש, יש כסף, אוקיי? זה כמו
הכסף נזכיר בעיקר מזכויות שידור מהטלוויזיה, נכון. שהטלוויזיה תצטרך לקנות גם את הליגה הזאת, כדי שאוהדי כדורגל יכולים לראות.
ומרצ'נדייז של חולצות
שנמכרות בסין. נכון, ואת יונייטד זה לא מעניין אם הצופים בעצם הם מאנגליה או לא כבר. זה לא, הם אומרים, יש כסף, עכשיו זה כמו ביטקוין מול דולר וסטרלינג, וזה אותו דבר. זה איילון מסק נגד, זה אותו דבר.
הגלובליזציה בסין.
כן, שאומרים, חבר'ה, זה לא בכלל קשור. והמדינות עדיין נלחמות להישאר מדינות עם כוח. זה מה שקורה פה. זה קרב עצום.
מה שמדאיג זה שוב, זה מה שזה משקף. זאת אומרת שהעשירים והחזקים לא מוכנים יותר להיות סולידריים עם ה... אפילו לא עם הקטנים, אפילו לא עם הבינוניים.
ו... עם העשירים האחרים.
כן, עם הקצת פחות, עם הקצת פחות גדולים מהם אפילו. עד כדי כך, ומודי שואל מה כן, אז ה-NBA שהוא נאמר איזה מודל תמיד, וגם יש לו בעיות מפה דודה חדשה.
אבל פה מייבאים, וזה בדיוק העניין, פה מנסים לייבא חצי מודל. כי ה-NBA הוא חלק ממנגנון כפול.
בוא ננסה להסביר, תסבירו למי שלא מבין, NBA, ליגת הכדורסל האמריקאית, זה גם מנגנון שמאחד את הקבוצות האלה.
אבל הוא קצה של מנגנון אחר לגמרי של התארגנות ספורטיבית, שבארצות הברית, עד שאתה מגיע למקצוענות ל-NBA, אתה בעצם גדל דרך מערכת החינוך, שהיא מנהלת את הספורט.
ולא קשורה ל-NBA.
כביכול, לא קשורה לממסד התיכונים, קולג'ים. כאן מנסים להעתיק רק את הקצה.
בלי מה, נגיד שני הדברים הגדולים של ה-NBA, שגם, אגב, לא מיוסמים בהכרח, אחד מהם בטח, כמו שצריך, תקרת שכר, שאומרים, חבר'ה, קבוצה לא יכולה להגיע מעבר תקרה מסוימת, ואם היא מגיעה...
כולן יכולות להוציא מקסימום כסף. נכון, כאמור, זה עיקרון גמיש, אבל נכון, הוא חייב.
גמיש, כי אתה יכול כן לעבור את זה ולשלם כנסות, וקבוצות עשירות, ארגונים עשירים עושים את זה.
שווה להם לשלם את הכנס ולשלם מסכורות יותר גבוהות.
נכון, והדבר השני זה דראפט, שזה דבר גדול, דראפט. אגב, FDA וכולי שאנחנו מכירים עכשיו, וכולם מסתכלים על הדבר הזה, שבעצם מחלקים את הכישרונות באופן יחסית שוויוני נקרא לזה, כי הקבוצה הכי חלשה בוחרת ראשונה, קבוצה השנייה הכי חלשה.
וככה מחזקים אותה כדי שיהיה מעניין גם.
אז לקחו את הפרנצ'ייז, בעצם את השיטת פרנצ'ייז של NBA, לא לקחו יחד עם זה את התקרת שכר ובטח את הדראפט, ובעצם אומרים אנחנו לוקחים מהאמריקאים רק את הצד הקפיטליסטי המופרע הזה, בלי הצד הסוציאליסטי שדווקא קיים שם באיזשהו אופן.
יש עוד הבדל משמעותי מה-NBA. ה-NBA בסוף הליגה היא באיזשהו מקום הגוף שיצר את רוב המועדונים, בוודאי את אלה שהוקמו אחרי שה-NBA עצמה הוקמה. וכאן מה שקרה זה שהמדינות נתנו המון כוח לקבוצות עם השנים. המדינות, זאת אומרת, ההתאחדויות, הליגות שלהן, יצרו מפלצות ענק. ברצלונה וריאל מדריד וליברפול לא היו מה שהן היום בלי הליגות במקור. בגינה שלהם, בינתיים של ההתאחדויות האלה, גדלו מפלצות ענק שלא צריכות אותם יותר, ועכשיו הם ניצלו את הליגות המקומיות, זרוקות את זה לפח ומקימים ליגה משלהם. עכשיו צריך לומר, ההתאחדויות הבינו מזמן כבר שהכוח עבר אל הקבוצות הגדולות, ולכן ליגת האלופות כאמור היום כבר נראית שלושת רבעי דרך בדרך לסופר ליג. הליגות הגדולות כבר מקבלות יותר מקומות מהליגות הקטנות, גם אם הן לא אלופות. כבר היום וופה ניסתה לעשות רפורמה שלא הייתה מספיק טובה לעיני האימפריות, אבל ניסתה לעשות רפורמה שתחזק עוד יותר את הקבוצות הגדולות, ובעצם מסתכלות היום הקבוצות הגדולות ואומרות, למה אני צריך את הפשרה הזאת בכלל?
שתי הערות. אחת, כל זה קורה בהיעדר קהל. זאת אומרת, כמו שבתר ירושלים ניסתה לעשות את העסקה המהפכנית שלה בהיעדר קהל, ככה גם המהלך הזה, זאת אומרת, אוהדי ליברפול לא יכולים להפגין ביציע
בגלל הקורונה, נסביר.
נגד המהלך של ליברפול, ואת ההערה השנייה שכחתי.
אבל זה נכון מה שאתה אומר, לא בטוח שבלי הקורונה, זאת אומרת, בוודאי, האוהדים לא יכולים להחליט היום שום דבר, אבל אין ספק שאם כבר היום, אני בספק אם הקבוצות
נזכרת,
ספו.
נזכרת, נזכרת,
נזכרתי, נזכרתי. פלורנטינו פרס, ראש הקנוניה, מגיב הלילה או הבוקר לצונמי הזה, והוא אומר, אני לא יודע מאיפה הוא מביא את הנתון הזה, הוא אומר, יש לנו בעיה בגילאי 16-24, אנשים לא רואים יותר... אנשים לא רואים יותר כדורגל.
ולמה שירו עכשיו?
לתפיסתו של פרס, פרז,
פרץ,
לתפיסתו זה אמור להלהיב אותם איכשהו, אני לא יודע, אבל זה נתון מעניין.
זה בעיקר...
זאת אומרת, זוחל פה משהו אחר מתחת. לאנשים אין יותר סבלנות לראות משחק של 90 דקות. הם רוצים את התקציר בטוויטר.
המשפט הזה גם של פלורנטינו פרץ, הוא בעיקר מדהים, כי הוא פשוט נשמע כמו משפט שיגיד נשיא NBC. יש לנו בעיה בחתך הדמוגרפי של 16 עד 24, אנחנו חייבים לשפר את הפרוגרמינג לשם.
אבל במהות, אני חושב, אולי הדבר הכי חשוב שנאמר, כי כדורגל, עזוב עכשיו את כל הסופר ליג. אני אומר לך, כמי שמשחית והשחית אלפי שעות, איזה משחק
שקשה... בצפייה נסביר, לא במשחק, מי שלא מכיר.
בצפייה כמובן. תודה. זה משחק שקשה מאוד לצפות במשך 90 דקות. אין, זה כמעט בלתי אפשרי. זה הפך להיות איזה משהו שאתה עושה עם משהו ביחד.
זה הפך להיות, אבל מהבחינה הזאת, המנגנון הדרמטי של הכדורגל, המנגנון עצמו הוא חתרני בחיים הנוכחיים שלנו. זה שזה באמת תהליך ארוך.
מודי, וכמה, על מיזמים חתרניים...
אני בטח זה שיש מנצח בסוף.
על מיזמים חתרניים, כמה רייטינג יש למיזמים חתרניים? אתה מבין? זה נכון, זה חתרני, אבל חתרני זה 3% רייטינג, ופלורנטינו רוצה יותר, הוא לא רוצה חתרני, הוא רוצה מיינסטרים, ולדעתי היום...
אז שישחק כדורסל, שפשוט ימכור את הקבוצת כדורגל, יש לריאל מדריד גם מועדון כדורסל, כדורסל בנוי מלכתחילה ככה, 24 שניות הפסקה, טיימאוט, הבמאי אומר בוא נעשה אותי. סלים
מגולים.
איפה שאתם נחים, השעון לא מתקתק.
קפוץ 30 שנה קדימה, ותראה איך הכדורגל יתקרב למודל הזה. הוא לא יישאר שתי מחציות של 45 דקות, שבו בלם מעביר לשוער, שמחזיר לבלם, שמחזיר למגן, שמחזיר קשר אחורית, ובזמן הזה אתה יושב עם הטלפון שלך, מקבל 10 אס-אמסים, אני רואה אצלכם את השדרים באולפן, לא, אין לי שום טענה, זה בסדר גמור.
בעצמם שולחים אס-אמסים, אתה אומר.
זה נהיה משחק שבמהלכו אתה יכול לעשות המון דברים. זה היתרון של הכדורגל, אוקיי? שאפשר, זה 90 דקות שאתה יכול לעשות עבודה.
טוב, גם פוטבול אמריקאי בנוי על זה שיש הרבה הפסקות פרסומות.
הפסקות פרסומות, אבל כשקורה משהו, קורה משהו. כי יש סיקוונסים. הכל זה סיקוונסים.
אבל זה העניין שבכדורגל הקורה משהו... זה לא תמיד כשקורה משהו. זאת אומרת, ברגע הזה שכביכול עוצרים שעון, ואיתי שכטר מתפתל על הדשא, שם קורה הדבר האמיתי.
נכון, נכון. אבל רוב האנשים מבחינתם שאיתי שכטר על הדשא, הם עכשיו מסתכלים, רגע, אני צריך להחזיר
מייל לזה. פותחים את המסך המפוצל לעוד משחק.
זה הדבר הזה, ופלורנטינו גם רואה את הדבר הזה. ואגב, כל הדבר...
דרך אגב, בריאל מדריד, גארת בייל עצמו, על הספסל, מסמס תוך כדי משחק.
ברור, ובצדק, מה שהוא לעשות.
בליגת העל זה גם קורה על שחקן שעל המגרש, להבדיל.
תוך כדי שהוא בועט.
עונה לווטסאפים. טוב, אם אנחנו מדברים על וופה, מה השיניים שיש לה עכשיו, והאם המהלך הזה בכלל הפיך?
סט של סנקציות.
הגיעו מאוד מהר, אגב, אז אותה תגובה הייתה מאוד מהירה.
אחד, הרחקה של השחקנים הפורשים, שחתומים בקבוצות הפורשות, השעיה מהמפעלים העולמיים, מהיורו, מהאונדיאל, הם לא יוכלו להופיע בנבחרות שלהם. מכאן ועד גארי נביל, שמציע לפרמייר ליג להוריד את הקבוצות האלה ליגה. זאת אומרת, או הורדת ליגה, או איסור על הקבוצות האלה גם להשתתף בליגות המקומיות. כלומר, ברצלונה לא תוכל לשחק בליגה הספרדית, סיטי לא תוכל לשחק בליגה האנגלית.
ועד כמה זה מדאיג אותם?
אני לא יודע, זאת אומרת, הם מן הסתם...
זאת אומרת, הם הניחו שיבוא איזה עונש.
הם הניחו שזה יבוא איזה עונש, אבל ברמת השחקנים, כשהם עושים את החשבון שלהם, אם ליונל מסי לא יתייצב לנבחרת ארגנטינה למונדיאל, המותג ייפגע. בוא נגיד את זה ככה.
וגם ההכנסות בפרסום ייפגעו. גם ההכנסות בפרסום ייפגעו, אני מניח.
אבל זו סנקציה בעייתית, האמת. להניש את השחקנים זה סנקציה שלא בטוח שהיא תחזיק מים, כי מה השחקנים אומרים לעשות? להגיד לו לקבוצות שלהם? הם במצב תקוע. להניש את הקבוצות זה באמת עונש קצת יותר סביר.
תשמע, שחקן כמו מסי, שהוא החוב העיקרי של ברצלונה, יש לו יכולת להפעיל לחץ על ברצלון.
שהוא בסוף יכול להגיד, אני לא מוכן שזה יקרה, תרדו מהרעיון הזה.
הנשיא של ברצלון נבחר רק בגלל, או נגיד, בין, אחד הדברים הכי חשובים שגרמו לבחירה שלו, זה שההנחה הייתה שאם הוא יישאר, מסי יישאר בברצלונה.
הם יסתדרו אוקיי? ביחד.
זה הכל היה סביב מסי, שמסי פעם ראשונה בהיסטוריה בא להצביע בכלל בבחירות, כי עד כדי כך היה חשוב לו לזרוק את הקודם, את ברטומאו ולהביא את זה. אז מסי יכול לקבוע עבור ברצלונה מה היא תעשה. זאת האמת הפשוטה.
וזה חלק מהעניין שבו נדמה לי שתמיעות דעים בשולחן הזאת, שכנראה הסיפור הזה לא באמת יצא לפועל. זה איום יותר אגרסיבי ויותר אינטנסיבי מבעבר.
ופשוט ישיגו יותר כסף מוופה.
ועדיין המטרה היא שהרפורמה הזאת שוופה רצה לעשות לטובת הקבוצות הגדולות, היא תצטרך לעשות עוד שני צעדים קדימה ולהעלות את המחיר, כי בסוף זה באמת...
זה מהלך שנועד לנרמל את העיוות שקיים. אני אומר לך, בסוף, כמו אצל אגל, זה תזה, אנטיתזה, סינתזה...
יש מסע ומתן קשוח.
הלכו לשם כדי שהקבוצות הגדולות יקבלו את הנתח שלהם, והעיוות הטורף הזה יגידו, או, ניצלנו. כולם יגידו, ניצלנו, ניצלנו, וואלה,
יכולה להיות יותר גרוע.
כן, בדיוק, זה.
זה הולך לשם, ואנחנו יכולים לפתוח פה דיון על החשיבות של מראית העין. כי גם למראית העין יש חשיבות. וגם עד כמה הפרזים מבינים איזה סחורה הם מוכרים. כי בעיניי לפחות, בלי רומנטיקה זה סתם פורנו.
נכון.
סיכום טוב.
יפה.
מודי ברון, אלון עידן, אמנון הררי, תודה.
תודה לך. תודה לכם.
בדקות הקרובות נשמע הרבה שירים שעשו הרבה מאוד כסף, ושירים שעשו קצת פחות כסף. יאיר ניצני, אתה על הטיקט הזה, טיסלאם, לשעבר גם מנכ"ל עד ארצי, שלום.
שלום, מה נשמע?
אני בסדר, תכף נדבר גם על מצבך ומצב המוזיקה הישראלית, ואיתנו גם ניצן פינקו, הכתבת שלנו לענייני מוזיקה.
אהלן.
אז התכנסנו פה כי כוכבים מעבר לים עושים המון המון כסף, כי הם מוכרים את השירים שלהם, ואת כל הרפרטואר מוכרים לאיזו חברה מסחרית שעושה מזה הרבה כסף, והם יכולים לפרוש לבאמס.
תרחיש מאוד אופטימי, הייתי אומרת.
אחרי שהקורונה תיגמר.
כן, כן. קטלוגים שלמים נמכרים בסכומי עתק. בוב דילן היה הראשון שעשה את זה, עם 400 מיליון דולר לכל הנכסים הרוחניים שלו, וכל השירים שהוא אי פעם כתב, ממש כל הקטלוג המלא. ומאז יש גלים וגלים וגלים של עוד ועוד אומנים, מוזיקאים ומוזיקאיות, בעיקר מאוד ותיקים מה-A-List, לא אומנים קטנים, לא כאלה שיש להם רק שיר אחד, לא כאלה שהתחילו את דרכם עכשיו, כאלה שיש להם קריירות עתיקות, מבוססות ומאוד מאוד משפיעות. בוב דילן התחיל, ואחריו הגיע גם ניל יאנג, וזה רק הולך ומתעצם. בכל שבוע יש עוד חדשות על עוד אומן שמחר את הקטלוג במלואו. I'm gathering people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. אז זה The Times Are Changing של בוב דילן, אז איך זה עובד? בוא נדבר על העסקה עצמה, הזכויות של השירים שייכים לו, ואז הפנסיה מתקרבת, הוא מחליט שעדיף לעשות עסקה ובשביל למכור?
קודם כל, צריך לעשות שיח קטן, כשאתה אומר שירים, המדייקים יגידו היצירות. יען, כי יש את היצירות שאותם הוא כתב והלחין, ויש את ההקלטות שאותן הוא הקליט, והם בדרך כלל בבעלות חברת התקליטים, במקרה של בוב דילן, זה נגיד קולומביה רקורדס. אז הוא לא יכול למכור את ההקלטות, כי הוא לא שלו.
אז את המילים והלחן הוא מוכר?
בדיוק, הוא מוכר את הזכויות ביצירות עצמן, שזה שווה הרבה כסף כמובן, כי היצירות האלה מגלגלות כסף בהשמעות ברדיו, בטלוויזיה, בהופעות, בסרטים, בפרסומות, בבתי קפה.
בעיקר אם מחדשים את היצירות האלה, זאת אומרת, עוד 80 שנה ירצו לעשות שיר חדש של בוב דילן.
גם וגם, כל פעם שמשמיעים את היצירה, בכל פורמט שלא יהיה, כי את Blowing in the Wind נקליטו אלפי פעמים כל מיני אנשים, על כל הוורסיות הוא מקבל כסף. ואז ברגע שהוא מוכר את הקטלוג שלו, הזה, היצירתי, אז מישהו מהמר שזה יהיה שווה הרבה כסף. עכשיו, איך הולך העסק? העסק עובד ככה. הם משקללים את שווי הקטלוג הזה על פני השנים האחרונות, הם אומרים, אוקיי, הוא עשה כל שנה 20 מיליון דולר, אז במכפיל 10 זה שווה 200, אנחנו קונים את כל ה-100% זכויות, או אנחנו קונים רק 50% מהזכויות, תלוי כמה קונים. ואז לפי המכפיל הזה הם עושים איזושהי הערכה, כמו חברת ביטוח במובן מסוים, איך הם קוראים לזה כשאנשים מתים, יש לזה שם.
אקטואריה.
אקטואריה, אז הם עושים אקטואריה למעשה של הקטלוג הזה.
יש להם 70 שנה לפי חוק זכויות היוצרים, נכון?
ממותו, הוא צריך למות קודם. וזה גם שונה ממדינה למדינה. נדמה לי שבאמריקה זה 50 שנה ממותו. עכשיו, השאלה הגדולה היא תמיד איך אפשר להעריך את השווי. האם הקטלוג של בוב דילן, בהתחשב בזה שיש מוזיקה חדשה, ויש באמת טיילור סוויפטים שנדבר עליהם תכף, שכובשים כל חלקה טובה, ויש המון מוזיקה חדשה, האם השירים של בוב דילן באמת יביאו ויחזירו להם את המקדמה הענקית שהם נתנו לו?
ויהיה גם רווח, כמובן, הם צריכים גם רווח, זה חברות מסחריות שקונות את זה.
נכון, נכון. אז זו השאלה הגדולה באמת שהם צריכים להתמודד איתה.
אז ניצן, מי הקונה?
הקונה של בוב דילן הוא יוניברסל, אבל אני חושבת שהשחקן הכי מעניין, שהתחיל בתור סוג של אנדרדוג, ועכשיו הולך ונהיה סוג של מפלצת, זה היפנוזיס רקורדס. מדובר במישהו בשם מרק מרקודיארס, אני מקווה שאני אומרת את השם הזה
נכון. אחלה שם, אחלה שם.
כן, זה אחד ויחיד כזה.
שמע יווני כזה קצת.
כן, אז הוא החליט למעשה שהוא רוצה להפוך את התחום הזה למשהו שקורה. זה משהו שלא ממש קרה במשך הרבה שנים. מ-2018 הוא כבר התחיל לרכוש את הזכויות של כל מיני שירים בודדים, לא של קטלוגים מלאים, מזה בעצם הוא התחיל. הוא קנה שירים שהם לעתים בטוחים, שזכו בפרסים, שכל הזמן משדרים, שהם גם בפרסומות ושהם גם מאוד מאוד נוכחים בחיים שלנו. Uptown Funk של ברונו מרס וסינגל ליידיז של ביונסה, שיר שהוא מסט בכל מסיבת רווקות כמובן. ובעצם השקיע $400 מיליון ברכישה של מסה של הרבה מאוד שירים, ורצה לראות מה קורה. ואז הגיעה הקורונה וטרפה לחלוטין את כל הקלפים, ופתאום ברגע שיש קורונה אין יותר הופעות, וההכנסה של המוזיקאים, של הרבה מאוד מהמוזיקאים, נפגעת לחלוטין, ולא ממש היה ברור כמה זמן ייקח עד שהיא תשתקם ומתי יחזרו ההופעות.
אבל אז בעיקר ספוטיפיי ואפל מיוזיק, שתי השחקניות הגדולות האלה, התחילו להכניס לה הרבה מאוד כסף.
בדיוק, ואז נכנסת לעניין ספוטיפיי, שבחמש השנים האחרונות התחזקה לחלוטין, ומספקת לתעשייה זו מודל שמאוד מאוד קל גם לחמת אותו וגם לצפות אותו.
כמו שאמר יאיר, אפשר פשוט לעשות את החישוב הרבה יותר קל, כי אתה יודע כמה כסף תקבל מהסטרימינג.
בדיוק. ואז יש לך הכנסה פסיבית קבועה, שאתה יודע שתמיד תכניס לך כסף, לא משנה מה.
אז אם אנחנו מדברים על כסף, אז נכניס גם את הסכומים. אפל, לפי הדיווחים שלה, משלמת סנט אחד על כל השמעה של שיר. בספוטיפיי, המחירים יותר זולים, היא משלמת פחות לאומנים. על 1,000 השמעות, הם רואים רק $4.37.
כן, משהו מצחיק ועצוב בו זמנית.
אבל בסוף זה מצטבר.
אצל אומנים הגדולים, כן, אבל כן יש תנועת מחאה הולכת וגדלה של אומנים בעיקר בארצות הברית, שכרגע מאוד מאוד מתנגדים לדרך שבה ספוטיפיי, לטענתם, שוללת מהם את הזכות להתפרנס.
יש גם נושא חדש, שהוא בכלל מאוד מעניין, זה נושא הזכויות המכניות. למי שמכיר את נושא זכויות היוצרים, אז כשהיו בעולמנו דיסקים ותקליטים וקלטות, אז חברות התקליטים היו משלמות ליוצרים פי קבוע של 9.% מכל דיסק שנמכר עבור השימוש בזכויות היוצרים. קראו לזה זכויות מכניות כי זה היה חלק מההדבעה של התקליט או של הדיסק.
הדיסקים והתקליטים הלכו?
הלכו, נשארנו עם הסטרימינג סרוויסז, עם הרשתות ההשמעה האלה שבעצם אין בהם הטבעה, ואז הספוטיפיי משתכללו, הרי בתחילת הדרך הם היו יותר מין רדיו כזה משודר, שלא יכולת לעשות בו הרבה מניפולציות, לא יכולת לבחור מה תשמע, או לשמוע אחורה, או ללכת, אבל כשספוטיפיי בנו את הפלטפורמה שלהם בצורה כל כך מתוחכמת, שאתה בעצם יכול לשמוע מה שאתה רוצה,
אם אתה משלם.
באו היוצרים ואמרו, רגע, 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 זה מעין ג'וקבוקס, זה מעין תקליט כזה, אני רוצה על זה זכויות מכניות. האמריקאים הצליחו להעביר חוק, שהסטרימינג סרוויסס מחויבים לשלם זכויות מכניות.
איך הם משלמים את זה?
מההכנסות.
פשוט אחוז קבוע מההכנסות?
אחוז קבוע
מההכנסות. לא לפי שירים ספציפיים?
לא, הם כמובן מחלקים את זה לפי ההשמעות, אבל הכסף נובע מתוך ההכנסות של הסטרימינג סרוויסס, והולך לגוף חדש שהוקם בארצות הברית, שמחלק את הכסף כולו על חשבון הסטרימינג סרוויסס. ופתאום יש עוד מקור הכנסה חדש, שנקרא MLC, שכל המוזיקאים באמריקה נרשמים אליו עכשיו, והם יקבלו בסוף אפריל את הצ'ק הראשון מהם.
מצוין. טיילור סוויפט, הזכרנו, אז אצלה הסיפור קצת שונה, בעצם הזכויות הראשוניות לא היו שייכות לה, ועכשיו היא רוצה להחזיר את זה לעצמה. איזשהו תהליך הפוך.
כן, טיילור סוויפט היא בעצם סיפור מאוד מאוד מעניין, בגלל שהיא מסמלת את מה שהיה נהוג עד ממש לאחרונה בתעשיית המוזיקה, שזה אנשי AR, אנשים שאחראים על איתור של אומנים, מקצוע שהולך ונעלם מהעולם. אנשי AR מצאו אותה כשהיא הייתה ילדה, לא כמטאפורה, אלא ממש בשנות הטינינג שלה, לא ידע כל כך מה היא עושה, לא הכירה את התעשייה, ההורים שלה גם לא ממש הבינו בזה ולא יכלו להסביר לה, והיא למעשה חתמה על חוזה שבו היא מוותרת לחלוטין על כל זכויות הפאבלישינג שלה. כך ש...
אני חושב שזה... הערה
מהקהל.
כן.
כן, בטח.
מדובר בזכויות ההקלטה שלה.
למה לא גם פאבלישינג?
כי הקטע שלה עם סקוטר בראון, שלו אנחנו מדברים, מתייחס להקלטות. היא חתמה על חוזה הקלטות, ולכן היא גם הקליטה את השירים עוד פעם, כי היא רצתה ליהנות מהתמלוגי הפרפורמנס שלה, כזמרת, לא כיוצרת.
הבנתי.
ולכן היא רבה עם סקוטר בראון, כי הוא קנה את חברת התקליטים שבה היא הייתה חתומה.
שהוא מפיק אגדי, בוא נזכיר מי זה האיש הזה.
כן, בחור צעיר, יהודי טוב משלנו, שהתחיל כפרומוטר של הופעות בלוס אנג'לס, החתים את ג'סטין ביבר, נהיה איש מאוד מאוד עשיר, ומאז עובד גם עם אריאנה גרנדה, וגם עם עוד כל מיני רבים וטובים. והוא איש מאוד מאוד משמעותי בתעשיית המוזיקה, שלפני כשבוע מכר את החברה שלו לחברה קוריאנית תמורת מיליארד דולר.
לא רע.
כן, אז הוא את האקזיט שלו עשה. אז הסיפור עם חברת התקליטים מדבר על ההקלטות שלה.
העניין הוא זה שלמעשה לא ניתנה לה הזדמנות להגיש הצעת מחיר בכלל. כלומר, אפשרות הרכישה לא הייתה קיימת עבורה.
לקנות את השירים של עצמה.
בדיוק. שהיא כתבה ושהיא הלחינה. ולמעשה מדובר כאן על עבודה של הרבה מאוד שנים. מדובר על 7 אלבומים בסך הכל, ולא רק על האלבומים עצמם ולא רק על השירים, אלא גם על הארט וגם על הקליפים. וכל החבילה הזאת של כל היצירה שלה, כל האומנות הזאת שיצרה לאורך כל כך הרבה זמן, ומה שהפך אותה למפורסמת ולמי שהיא היום, למעשה אין לה שום יכולת לקבל את הבעלות על זה. זה די טרגי בעיניי.
אני רגע אצג את הצד השני, שמזכיר לי במידה מסוימת את הסיפור של איה קורם. המקום המקומי שלנו.
הדוגמה הישראלית.
חתמה על הסכם הקלטות עם חברת עננה, ויום אחד לא בא לה על ההסכם הזה יותר, היא החליטה שהוא ארוך מדי לטעמה, והיא רוצה...
7 שנים זה הרבה זמן, יש לציין.
תלוי, את יודעת, למי שחי 65 שנה זה לא הרבה. ברגע שחתמת על ההסכם, אתה מחויב לעמוד בהסכם. והיא לא רצתה לעמוד בהסכם, והיא רצתה להפסיק אותו.
פנתה לבית משפט.
והפסידה. הם הגיעו לאיזשהו הסדר, אבל היא הייתה צריכה לעמוד בהסכם. וזה קצת מזכיר לי את טיילור סוויפט. חתמת, עשו אותך מפורסמת, מימנו את ההקלטות שלך, אין לך טענה שהונו אותך בכסף, שילמו לך תמלוגים, הכל בסדר. הדבר היחידי שהוא קצת צורם זה, שלא נתנו לה את ההזדמנות, כי היא כזאת עשירה, לקנות את הקטלוגים בחזרה לעצמה. אבל אף אחד לא עשה לה שום דבר שהוא אינו חוקי או לא מוסרי. ולכן,
קצת לא הוגן. המיקום, לא? אתה לא חושב שזה לא הוגן?
רגע, ממש אבל לא. כן יש כאן...
אני נמצא בצד הזה בעצמי, אני מכיר את זה. אני בעצמי הוכתמתי בחברת הקליטים בגיל 20, חתמתי, זה בסדר, הם ימנו, זה שלהם, והייתי שמח אם זה היה שלי, אבל זה לא, מה לעשות?
אבל כן יש כאן ממד בעייתי, בגלל שהם כן הכריחו אותה להיות משועבדת במרכאות רק אליהם, ולהקליט רק אצלם, כשמצידם, לטענתה, הם לא קידמו אותה בכלל. כלומר, היא נתנה להם הכל, והם לא נתנו לה כלום.
טוב, אנחנו לא יכולים להיכנס לעומקים האלה, אבל כן. בגדול, אז היא אמרה. אז מה אם היא אמרה? הם קידמו אותה, עובדה שהיא טיילור סוויפט. היא לא רותי ינקלביץ' מאום אל-פחם. היא טיילור סוויפט, אז מה את מתלוננת? ולגבי אורך השנים, זה מה שחתמת. היה לך עורך דין, היה לך הורים, עשית את זה בידיעה למה את נכנסת. אל תבואי עכשיו בטענות. את באה בטענות כי את יכולה, כי את עשירה ואת יכולה.
אבל אני חושבת שמעבר לזה, טיילור סוויפט כפרסונה תקשורתית ומוזיקלית, לא עושה דברים בשביל הכסף כמעט אף פעם. אנחנו יכולים לראות את זה הרבה מאוד פעמים. למשל, היה לה מקרה של הטרדה מינית, של שדרן רדיו שחפן את הישבן שלה בציבור, והיא טבעה אותו על דולר אחד. היא לא עשתה את זה בשביל הכסף, היא עשתה את זה בשביל ההצהרה. וגם פה, זה שהיא משתמשת במינוח טיילורס ורז'ן, היא רוצה להפוך את זה לשאלה שוב. יש כאן ממד אישי מאוד מאוד חשוב, שהוא חלק בלתי נפרד מהיצירה. כלומר, אנחנו מדברים כאן על שירים כעל נכסים תמריצים כלכליים שמניבים לנו השקעות כאלה וכאלה. אבל בכל זאת יש כאן גם את הדבר הזה שאי אפשר להסביר במילים, שאתה יודע יותר טוב ממני בתור יוצר, אני רואה שאתה לא מתחבר למה שאני אומרת.
אני חושב שבשתי הדוגמאות שנתת, שהן טובות, יש אלמנט של היא יכולה לעשות את זה, כי יש לה המון כסף. גם לוותר על הכסף של ההטרדה המינית, וגם לעשות את התקליט מחדש עם כל העלויות המשתמעות מכך וכו'.
כסף הוא האמצעי, אבל לדעתי הוא לא המטרה. המטרה היא להעביר איזשהו מסר שהדור שלי לא מוכן לקבל את התסריט הזה יותר. אתם חושבים שאתם מחזיקים את כל הקלפים ואצלכם יש את כל הכסף ואתם לנצח תשדדו מאיתנו את הזכויות שלנו?
זה בסדר גמור.
אנחנו לא מוכנים לזה.
במובן הזה אני לגמרי מזדהה איתה, זה בסדר גמור.
יש כאן פילוסופיה של התנגדות שהיא נמצאת ביצירה שלה ובעשייה שלה כל הזמן, שבעיניי מאוד מאוד חשובה בגלל שהיא מייצגת גם בשביל נשים, אבל גם באופן כללי בשביל יוצרים, את העניין הזה של זכויות יוצרים, שהוא כל כך משמעותי וחשוב, וכל הזמן נגזל בכל מיני תואנות אומנותיות כאלה ואחרות. אנחנו רואים את זה כמובן לא רק במוזיקה, אלא גם באומנות, והיה עכשיו את כל הפיאסקו הגדול עם יצירות האומנות הגנובות והמועתקות. יש את העניין הזה שחושבים שברגע שאתה עושה משהו מהלב ומאהבה, אז אתה לא חייב לקבל עליו תשלום. זה בסדר שתעשה אותו בחינם, בגלל שיש לך את כל המסביב שאתה מרוויח. לא. היא רוצה לקבל את הכסף שלה, והיא זכאית אליו.
אני איתך ב-100%.
ואז חברת התקליטים תמיד זה הבד גאי.
אתה יודע, זה כמו בכל עסק, גם בהייטק וגם כשהולכים למשקיעים, כדי שהם יתנו לך כסף להקים את ווייז או את טבולה, יש מאחורה מישהו ששם את הכסף.
הוא רוצה להרוויח.
הוא רוצה להרוויח, וזה בסדר גמור. אתה לא רוצה לקחת את הכסף שלו, תעשה את זה לבד. הכל בסדר, מותר לך. אז בד גאי זה קצת עניין, אתה יודע, זה נורא פופולרי. לשים את חברות התקליטים כבד גאי. היום, אף אחד לא חותם על חוזה בלי 5 עורכי דין, ובלי שהוא יתייעץ עם 200 אנשים, ואם אתה לא רוצה לחתום עם חברת תקליטים והיא ראה לך, אל תעשה את זה. היום, בניגוד לימים של טיילור סוויפט בתחילת דרכה, אמרתי סוויפט, אבל זה סוויפט, אפשר להקליט בבית, יש מחשבים, יש כלי נגינה, יש רשתות הפצה, יש יוטיוב, יש אינסטגרם, יש פייסבוק, אתה לא צריך את הפטרונים של חברות התקליטים שיגלו אותך ואת ה-ANRים, תעשה לבד, וזה בדיוק מה שקורה. לכן רוב היוצרים היום לא חותמים על פאבלישינג, לא מוכרים את המאסטרים שלהם, והם בעלים של הכל.
אז אנחנו חושבים עכשיו את פירלס, השיר המפורסם שלה, אולי אחד המפורסמים ביותר. אז בן שלב מבקר המוזיקה שלנו כתב שבגרסה המקורית זה היה עם הלב, ובגרסה החדשה...
זה עם הארנק.
בחילה פרקטית, אני אכנס מחר לספוטיפיי, אני אחפש פירלס, יופיעו לי 2 שירים?
כן.
ואני אצטרך לבחור לפי מה?
אני מקווה שאתה תבחר את טיילורס ורז'ן. שזה מה שהיא רוצה
טוב,
שאנחנו נשמע עכשיו.
אבל.
לא, מבחינת הוורז'ן אין לי עניין, אתה יודע, לא יודע מה יותר טוב, אם זה הגרסה המקורית או הגרסה העכשווית, זה בסדר שהיא מקליטה את זה מחדש. דרך אגב, צריך להגיד עוד דבר מעניין, בזמנו הכניסו בחוזה הקלטות של אומנים סעיף שאומר שאסור להם 5 שנים אחרי שהחוזה מסתיים, להקליט את השירים שלהם.
השירים הקודמים, הישנים.
השירים שהיה בחוזה. זאת אומרת, הסתיים החוזה, ועכשיו 5 שנים קח לך תקופת צינון. למה? כי הרבה אומנים, אחרי שהסתיים החוזה, רצו מהר מהר להקליט בחברה אחרת את אותם שירים, ולדפוק את חברת התקליטים הקודמת. אז חברות התקליטים גם לא פריירות, אמרו, רגע, 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 אתה רוצה לעבוד איתנו? אז תזכור, 5 שנים צינון. אחר כך תעשה מה שאתה רוצה.
מה מצבן של חברות התקליטים עכשיו? הם שורדות מול האינטרנט והכל?
הם שינו מודל, כמובן, אתה יודע.
נהיו ענקיות גם.
כבר לא קוראים להם חברות תקליטים, הם חברות מוזיקה, הם מתעסקות בסטרימינג, הם מתעסקות בכספים שהן מקבלות, נגיד, בארץ מהפדרציה. הן נכנסות יותר ויותר לעולם הפאבלישינג, לקנות זכויות של יצירות. הן עושות הרבה עסקאות של מה שנקרא 360. זאת אומרת, הן מחתימות אומנים גם על הופעות, וגם על מוזיקה, וגם על פרסום, וגם על שיווק והכל, כדי לנסות לשרוד בתוך העולם האכזר הזה שהשתנה לנו פתאום. המודל השתנה, וכך צריך להיות.
מבחינת השירים שלך, תנו לי, תנו לי רוק אנד רול, שווה משהו? עוד תוכל למכור את זה למישהו? לארומה, משהו, לאיזה משהו מקומי?
קודם כל, השיר הזה כבר היה ב5 פרסומות שונות. הוא כל הזמן מרוויח, וכל הזמן הוא קיים ורלוונטי.
שזה צ'ק שאתה רואה כל שנה שמגיע?
לא, כל פעם שיש עסקת פרסום, ומישהו רוצה את השיר הזה, תנו לי, תנו לי תרנגול, תנו לי, תנו לי לאכול, תנו לי, תנו לי לזלול, אז
אז הם צריכים לנהל אותך מסע ומתן.
הם צריכים לנהל מסע ומתן. אני עוסק בזה, זה העיסוק היומיומי שלי, אני מתעסק בעניין של חיבור בין זכויות יוצרים לפרסומות, וזה כמו שדני סנדרסון, שאני עובד איתו הרבה שנים, אומר, מתי כבר יקחו את הנה עוד ערב עבוד לפרסומת לטמפונים? אז כן.
אבל לא לקחו עדיין.
לא לקחו.
אז מישהו רוצה לפרסם, הוא פונה אליך, אומר, אני רוצה לקחת את זה, ואתה סוגר איתו איזה דיל?
כן, אז מנהלים מסע ומתן עם היוצר ועם משרד הפרסום, או הלקוח מהצד השני. זה עסק מאוד מורכב, יש בו המון דקויות שצריך לשים לב אליהם, אם משנים את המילים, אם לא משנים, כמה זמן השימוש, כמה שניות, איזה מדיות, זה עסק מלא פרטים.
זה מכניס יותר כסף מהייחודים של טיסלן.
לא, ממש לא.
הייחודים עדיין עושים יותר.
כן, לגמרי. אבל הטיסלם חוגגת 40 השנה, אנחנו עושים, כן, 40 שנה לרדיו חזק.
טוב, גם אחד השירים האיקונים.
לגמרי, כן. גם הוא היה בפרסומת של מכוניות. אז אנחנו עובדים, הקטלוגים עובדים.
אבל יש סיכוי למכור למישהו?
דווקא בעולם הזה אני חושב שאנחנו קצת מתנגדים לתופעה. אתה יכול להבין, אם אנחנו חוזרים רגע חזרה לבוב דילן ולפליטווד מק ולכאלה שמכרו, אתה יכול להבין מישהו שבגיל 80 מוכר את הקטלוג שלו ומקבל 400 מיליון דולר. זה נשמע לי עסק לא רע בכלל. אפילו אם יש לך 5 ילדים וכל אחד מהם מקבל 50 מיליון דולר, גם לא אסון גדול. אבל פה בארץ המספרים הרבה יותר קטנים.
בשביל 20 אלף שקל אתה אומר אתה לא תמכור.
זה לא מספרים שהם משני חיים. ולכן עדיף לך לשמור את היצירות אצלך, לנהל אותם, לגבות את התמלוגים, לשלוט בהם גם אומנותית, שזה גם חשוב. אתה יודע, לפעמים אתה אומר, אוקיי, פרסומת, צחקנו מקודם וזה, אבל עם כל הכבוד, היוצרים רוצים לדעת לאיזה פרסומת הולך השיר שלהם.
תרנגול כן, כפרות לא.
כן, נכון. אז לפעמים יוצרים מוותרים על התענוג להיות בפרסומת, ומוותרים על הכסף, כי הם לא מזדהים עם המוצר, או שהם לא אוהבים את הרעיון הקונספטואלי של המפרסם, זה לא בא להם טוב, והם עומדים באומץ מול הכסף, ואומרים, לא תודה, אני לא רוצה.
ניצן פינקו, יאיר ניצני, תודה רבה.
תודה.
תודה.
הארץ השבוע כאן סיימנו, ניצה ברגמן ואמיר פקטור הפיקו, מאיה בן ניסן הייתה על הסאונד, אני ליאור קודנר, אנחנו כאן מדי יום שלישי, אתם מוזמנים להצטרף.